שלום לכולם. אנחנו היום ממשיכים לקבל איזושהי תמונה על מה שגרם את הבעיה של ימי השופטים. למה יהושע לא מינה יורש תחתיו? תודה רבה. למה עם ישראל לא מעוניין בשבט יהודה? ראינו שהוא לא מעוניין בשבט יהודה. שבט יהודה לא עולה ולא כובש את ירושלים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהודה יעלה, אבל הוא לא עולה. מחר ירדו בני יהודה, ומתעסקים שם בכיבוש הנחלה שלהם, שהיא כבר כבושה מספר יהושע פרק י'. כל ישראל כבש להם את הנחלה, וראינו שזה בעצם גרם את כל העצלות הזאת של שאר השבטים, כי כולם רצו שיכבשו להם. ראינו שכלב בא בדרישה ליהושע בן נון, ויהושע בן נון למעשה היה חפץ בלבבו לא לתת לו את חברון. ראינו את זה מפסוק שכתוב שם בספר יהושע פרק י' ג', שנתנו לכלב את חברון, כן, על פי דבר השם ליהושע. ואני אפילו הקראתי לכם את זה למשה ואתם צעקתם, אבל כתוב יהושע. אמרתי לכם, מה יותר הגיוני? יותר הגיוני שיהיה כתוב דבר השם למשה, כמו שזה היה. ומכאן מסקנה שיהושע בן נון החליט לא לתת לו, אפילו במחיר שזה היה יכול לעלות במלחמת אחים, כפי שראינו. מסיפור חן בן זרח, ששלחתי מישהו להביא את ילקוט השמעוני, נכון? זה היה שבוע שעבר. וראינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תן לו. בעצם זה המשמעות, תן לו. למה לתת לו? כי יש אפשרות לתקן. זאת אומרת, כלב פה נהג גם קצת בעזות אל מול יהושע בן נון. נשתמש במילים עדינות, עזות. אפשר קצת יותר קשה, עזות מצח. אין להגיד ליהושע בן נון, אתה זוכר שקדוש ברוך הוא שלח אותי, ואותי 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 ואנוכי. וגם הדרישה הזאת, ואתה תנה לי, עכשיו אני רוצה את זה. וראינו שהוא גם דורש את הצבא, דיברנו על השלוש המקומות שבהם בעיית חברון קראנו לה, שראינו שהוא, שעל פי זה פתרנו את בעיית חברון, השלושה המקומות שבהם זה כתוב בצורה מוזרה, מי כבש את חברון ומאיזה ענקים, אז הסברנו שיהושע בן נון נכנע, התכופף, ונתן לו את הכבוד המגיע לו, נתן לו את הפיקוד על הצבא, של בני גד ובני ראובן, והוא היה צריך ללכת איתם, ולכן כתוב בפרק י' שהוא זה שהוריש את הענקים ואת חברון, הוא זה שהיה שם. ובעצם יוצא מתוך כל מה שלמדנו, שמי שאחראי לכל הכשל הגדול בירושת הארץ, זה אותו אדם, אותו איש גדול של הדור הקודם, שגרם ל... אמר, הלא נעלה וירשנו אותה. זאת אומרת שהוא בעצם היה האיש שבאמת אהב את ארץ ישראל מאוד ונתן את ה... אבל ופתאום רואים שזה גורם בדיוק את התהליך ההפוך. בדור הבא זה גרם את התהליך ההפוך. ואמרתי, רוצים דוגמתו בעולם הזה, אפשר לתלות את זה עם הסיוק, כמובן, להבדיל, אבל רק דוגמה, שזה הנה דבר כזה שרואים בשכל, שזה דבר שקורה. זה מה שעשה אריק שרון לגוש קטיף. ובכלל ההתנחלויות, הוא העמיד אותם בצל. הוא זה שבנה, הוא זה ששלח אותם, אותנו, מתנחלים, כולנו, איש ישראל, לתפוס את הגבעות, לא להחמיץ את השעה, ואחר כך הוא אומר, רזויים, משיחים, מי צריך בכלל את חבל עזה, וכן הלאה וכן הלאה. ורואים שזה אותו אדם שבנה, הוא הולך והורס, הוא מקלקל את מה שבמו ידיו. אז גם פה, האיש שבעצם אמר לכל עם ישראל, מה אנחנו פחדים, מה נשאר במדבר, נכבוש את הארץ. והנה עכשיו, בדור הבא, הוא גורם, באופן לא מודע כמובן, הוא לא מכוון, אבל הוא גרם את כדור שלג הזה שהתגלגל, שהציבור הישראלי מתעכב מלרשת את הארץ. הם פה והם לא רוצים, למה? כי אם הוא קיבל, אז למה שאנחנו לא נקבל? אם לא כבשנו את כל הנחלה, והוא גם קיבל את הצבא של בני גד ובני ראובן, אז בני אפרים, בני יוסף, אומרים ליהושע בן נון, תן גם לנו את עמק ישראל עם הצבא שיקבוש לנו שם את המרכבות, ומולם יהושע בן נון כבר עומד איתן, לא מתכופף. ובגלל זה הם כועסים על בני גד ובני ראובן, זאת אומרת, הבנו את כל המהלך. וכיוון שבאמת כלב יצר את הדבר הזה, אי אפשר שהתנ"ך יעבור על כך בשתיקה. אגב, עוד הערה אחת חשובה, בעצם אנחנו חושבים על זה, אחרי משה רבנו, היו שלושה אנשים שהיו יכולים להחליף את משה. שלושה ענקים. הצעיר מכולם, פנחס. הצעיר מכולם, פנחס. אבל זה כבר אומר הרבי מקוצק, למה מיד אחרי פרשת פנחס והקנאות, מתפלל משה לקדוש ברוך הוא ואומר, אנא, אל נתי עדת השם, קצון, אשאר, אין להם רואה. אומר רבי מקוצק, עד אז היה משה בטוח שמי שיחליף אותו זה פנחס. עד שהוא ראה שהוא קנאי. הוא ידע להגיד שקנאי לא יכול להניג את עם ישראל. תזכרו בסיפורים על משה רבנו, שהוא רדף אחרי כבשה אחת. ועכשיו נשארו שניים. או יהושע, או כלב. או יהושע או כלב. הקדוש ברוך הוא בחר ביהושע. התערבות בעניינים הפנימיים של עם ישראל. הוא לא משאיר לדמוקרטיה הישראלית להחליט בעצמה מי ינהיג אחרי משה. שהעם יבחר. העם יחליט שמי שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא החליט. יהושע בינון. האיש הנכון במקום הנכון. וזה איש שלא רק מחליטים שהוא ינהיג את עם ישראל, הוא גם מנהיג את השמיים ואת הארץ. קיבל את השרביט. מלאך שר צבא השם אומר לו, אתה באתי. עכשיו הגעתי, אני איתך, תן פקודות, אתה מפקד. ורואים שכלב, בשיח הזה בפרק י' ד', די רומז לזה שהוא היה בעצם צריך להיות המנהיג. יהושע בן נון קיבל איזה משהו פרמינרי כזה, זמני, לעת עתה. כיוון שיוסף גרם שעם ישראל יצא מארץ ישראל, נכון? הוא הוריד אותנו, הלך החבל אחר הדלי, הוא היה הדלי שנפל ראשון למצרים ואנחנו הלכנו אחריו. אז הוא גם אומר פקוד יפקוד והוא גם מחזיר אותנו לארץ. ולכן ספר יהושע מסתיים עצמות יוסף. קברו את עצמות יוסף בשכם, הכל נשלם המעגל. הוא הוריד אותנו והוא החזיר אותנו. ויהושע בן נון הוא צאצא של יוסף. הוא מבני בניו של יוסף. אז זה הגיוני. אבל ברגע שיהושע הזדקן, בא כלב ואומר לו, זוז, הגיע תורי, אני צריך להיות עכשיו. אז עכשיו זה מובן לנו, למה יהושע בן נון לא יכול למנות אף אחד? כי לכלב לא מגיע להיות, אם זה האופן שבו הוא מבקש, אפילו את חברון הוא כבר לא רצה לתת לו, אלמלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תן לו, ולמנות מישהו תחתיו אפשר? אם היה ממנה יהושע מישהו אחר שהוא אינו כלב, זה מלחמת אחים באופן מיידי, לא היו מקבלים את זה בכאו זה, אבל יהושע בן נון הוא דוחף אותה הצידה, הגיע תורי. למלחמה ולצאת ולבוא. יש כוחי אז ככוחי אתה, למלחמה ולצאת ולבוא. לצאת ולבוא זה להניג את עם ישראל. רואים את זה בעשרות מקומות בתנ"ך, שזה הביטוי. אפילו אצל משה עצמו אומר, ייתן השם, יפקוד השם, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, ואשר יביאם, ואין לה תהיה ידעת השם כצון אשר אין להם רואה. זה התיאור. וכיוון שאנחנו ממקדים את כל האשם, גילינו, ענינו תשובה, תראו כמה זמן לקח לנו, כמה שיעורים היה צריך וכמה ללמוד היה צריך כדי לענות על שתי שאלות פשוטות. למה יהושע לא מינה יורש תחתיו? אבל עכשיו אנחנו לא ענינו תשובה, ראינו את התשובה. זה מאוד חשוב לראות שזאת בעצם השיטה בלימוד תנ"ך. ככה בעזרת השם נלמד את כל התנ"ך כולו שנזכה במהרה בימינו. אמן. ללמוד את הכל באופן הזה שאתה רואה את התשובה ולא ממציא אותה. ולא אפשר ואולי, אלא באמת רואים תמונה, רואים זה מסתדר פה ופה ופה ופה. אבל גם אחרי שהכל מסתדר, לפעמים התנ"ך גם נותן אישורים. למדת, תפסת אותנו, הבנת מה שרציתי לומר, יאמר לך התנ"ך. ופה, במקרה הזה, כיוון שבאמת אומרים דבר מאוד מאוד חמור, על אחד מגדולי ישראל של הדור הקודם, שלפני הדור הזה של... עכשיו, זה לא אנחנו אומרים, זה קופץ מתוך התנ"ך, זה התנ"ך מראה לנו. אז אי אפשר שזה יעבור בשתיקה. זאת אומרת, לא יכול להיות שהתנ"ך לא יחזיר לאיש כפועלו וישלם לו כגמולו. כיוון שהוא גרם לכזה נזק, לא יכול להיות שזה יעבור בשתיקה. איפה מוצאים את ה... אני קורא לזה סתירת הלכי שהתנ"ך נותן על מה שקרה פה. זה לוקח הרבה זמן, אבל בסוף התנ"ך נותן. בואו תפתחו ספר שמואל א', פרק כ"ה. שמואל א', פרק כ"ה. ואנחנו נקרא את זה יחדיו. נקרא ביחד. הפרק מתחיל מזה ששמואל מת. וזה כמובן מעורר בנו את השאלה, למה צריך את ההקדמה למה שהולכים לספר פה, מה שהפרק הזה יספר, כפי שתכף נקרא ביחד, זה סיפור נבל הקרמלי. נבל הקרמלי. וכתוב פה ככה, וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. כאילו יש איזה break off, זה תמיד מזכיר לי סרטים מצוירים שילדים רואים, שיש איזה חתול שרודף אחרי עכבר, ופתאום יש צלצול של הבית חרושת להפסקת אוס 10, נכון? אז כולם מוצאים את הסנדוויץ', הולכים לאכול, החתול מפסיק לרדוף אחרי עכבר, עכבר מוציא את הגבינה הצהובה שלו, נגמר הזה, וממשיכים לרדוף, נכון? זה לפי מראה לכם סרט כזה. אז אני יכול לספר לכם סיפור שראיתי במו עיניי דבר כזה, משהו פנטסטי. עשינו מילואים במקום שנקרא עין עריק. עין עריק. זה כפר ליד רמלה. והכביש היה עובר שם, לנסוע פעם לתלמון, היה צריך היום כבר כל הכבישים עוקפים, היה צריך לנסוע בתוך הכפר. אז הייתה אינטיפאדה של זריקת אבנים, מדי פעם מטעני חבלה, רוב הפעמים היו מטעני דמר, רק כדי להסיק אותנו ככה, שלא ישעמם לנו. ואנחנו עומדים בצד אחד של הכביש, הערבים עומדים על הבתים למעלה בגבעה, וזורקים עלינו אבנים, ואנחנו יורים עליהם כדורי גומי. הם זורקים אבנים, אנחנו יורים כדורי גומי. זורקים אבנים, רימוני השן, רימוני מלחמת עולם. הכביש כמובן שרוע אבנים ומסמרים, נינג'ות כאלה. פתאום מגיע מכונית, ואני, הממם, הצעיר, עומד שם, וזה צריך לעצור, אני מסמל לצועק לאחד החיילים, תעצור אותו! הוא נכנס תוך זריקת האבנים המסיבית על הכביש. אני לא מספיק לעצור אותו, החייל לא מספיק לרוץ לכביש, לחסום את הכביש. האוטו נכנס ונעצר, ממש אפשר, נינג'ות והאבנים והזה. יוצאות מתוך הרכב שתי נשים בהיריון, שמנות, עם מבטא אמריקאי, אחת עומד לשנייה, או, הם זרקו מסמרים על הכביש. והם שתי מתכופפות, מתחילות לאסוף את המסמרים. הערבים על הגבעה, ככה, עובדים פעורי פה, הפסיקו לזרוק את האבנים. אנחנו מפסיקים להסתכל על הערבים, בעד הכוונת, מסתכלים על הסוריאליזם הזה שמתרחש לנגד עינינו. הם גמרו לפנות את הכביש, אספו את המסמרים, נכנסו לאוטו, הניעו, נסעו. איך שהם נסעו, עברו 20 שניות, הערבים מתעשתים, אנחנו מתעשתים, ממשיכים את המלחמה, כאילו לא. זה מה שקרה עם מות שאול. מות שאול, הלם מוחלט. הציבור הישראלי בשוק. שמואל מת. שמואל מת. אתם יודעים מה זה שמואל מת? שאול מפסיק לרדוף אחרי דוד, דוד לא מפחד משאול. פתאום פרופורציות. פתאום פרופורציות. רק נגמרת הלוויה, דוד בורח ישר. הוא אומר, אני כבר לא סומך על אף אחד. אם כששמואל היה חי, הוא כמעט אכל אותי בלי מלח, אז אחרי מותו, לא סומך על שום דבר. אז הנה פסוק, אני קורא אותו עוד פעם, עכשיו תראו, אחרי שני הסיפורים, תראו איך שזה חי מתוך התנך. וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברו בביתו ברמה. ויקום דוד, וירד אל מדבר פרן. דוד היה שם גם, שאול היה שם גם, דואג האדומי היה שם, כולם היו שם. כולם היו שם. ספדו לשאול, לשמואל. אבל מיד אחרי הספדים, הנאום האחרון, דוד ישר בורח. ואיש במעון, ועכשיו כאילו זה היה רק כותרת לפרק. עכשיו בואו ניכנס לסיפור עצמו. ואיש במעון ומעשהו בקרמל, כל כך גדול שהבית שלו והעסקים לא נמצאים באותו מקום. זה אגב לא כל כך רחוק אחד מהשני, כמה קילומטרים. והאיש גדול מאוד, ולא צון 3,000 עיזים, והי בגזוז את צונו בקרמל. עכשיו יש לנו גם תיאור הזמן, זה בזמן של הגז, שמי שקצת עבד עם כבשים ועיזים יודע שיש שתי עונות, יש באביב, פעם אחת שגוזזים ובסוף הקיץ, באלול. זה כנראה באלול, כי כנראה לפי על יום טוב באתי, אומר לו דוד בהמשך שתכף נקרא, דוד מבקש איזו מתנה לחגים, לרגל זה שהוא שאמר יפה, ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל. והאישה, תראו איך זה עובר, קופץ מאחד לשני, כן? נבל, בשם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפה תואר. והאיש קשה ורם העללים והוא חליבי. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה, ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. זאת אומרת, אם צריך לשאול בשמו של דוד, זאת אומרת שדוד מוכר לו, זאת אומרת, תכף תראו דוד מייחס את עצמו אליו, איך הוא אומר לו. ואמרתם כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. זה שומר, בסדר? ממתי שומר גם מברך את הבעל הבית ששומר לו על החפצים? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור לך על הנכסים. שמה נמשלם לך כסף שתגיד שהקדוש ברוך הוא ישמור? שמור אתה. אבל דוד הוא ענב. הוא אומר, מה אני שומר? הקדוש ברוך הוא ישמור לך. דוד שומר על הצון של נבל. עובד אצלו בשמירה. תכף תראי, בהמשך, עוד לא קראנו. ואמרתם כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואתה שמעתי כי גוזזים לך, לך אתה הרועים אשר לך, היו עמנו, לא החלמנום, ולא נפקד להם מאומה, כל ימי היותנו בקרמל. שאל את נעריך, ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תננה את אשר תמצא ידיך לעבדיך, ולבינך לדוד. מצא לו דוד אבא מאמץ. אין? בקש ממנו, זה מתנה לחג. תן קצת איזה משהו, אתה תזכור את העניים. יש עניים מסביב. אחרי סך כל דוד במדבר, הוא נטול אמצעים. הוא רדוף, הוא לא, אין לו מה להתפרנס. אז הוא מתפרנס משמירה. והשמירה, כפי שתכף תראו, הייתה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. למה צריך לנוח? כמה זה כבר הדברים? למה צריך לדבר לנוח כשמדברים עם מישהו? כי הוא לא מקשיב. זה מאמץ גדול לדבר איתו. אחרון הוא כל הזמן עושה תנועות עצבניות. כן, כן, תדבר, תדבר. מה? זה בעיה פה, משהו? כן, כן. גמרת לדבר? כן, יאללה, הבא. מה הבעיה שלך? אדם שלא, אין לו קשב, אז אתה מדבר איתו. אתה רואה שהוא לא, הוא אטום. תכף תראו איך הנערים מתייחסים אליו, הנערים שמכירים אותו טוב היטב. מה? לא, לא, הם היו צריכים לנוח מעל לדבר. לנוח, לפני שהם, את מבינה שכשהם באו, הם מבינים כבר שהם הולכים לדבר, זה לא פשוט. למה דוד צריך להגיד לו, בנך דוד, עלק, בנך. בסדר? הוא מוכן להשפיל את עצמו, כי הוא באמת צריך, אין מה לעשות. לפעמים שפרנסה צריך לעשות דברים שלא כוח אוהבים. ויען נבל את עבדי דוד. גמרתם, הוא אומר להם? גמרתם? זהו, זה כמו שצריכים להגיד. ויען נבל את עבדי דוד. ויאמר, מי דוד? ומי בן ישי? הוא עושה ככה, אמרת, אך, איזה דור זה, איזה דור. רבים העבדים המתפרצים על יד אדוניהם. רבים עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אם איזה המה, ויהפכו נערי דוד לדרכם. שאבו את התשובה, ויהפכו. אגב, הביטוי להתהפך, הביטוי מאוד מעניין, הוא יחידאי. מה זה ויהפכו? כתוב, היה צריך להיות כתוב. במקום ויהפכו נערי דוד לדרכם וישובו ויבואו ויגידו לו כל הדברים האלה, כתוב, היה צריך להיות כתוב, וילכו נערי דוד וישובו אל דוד ויאמרו לו כה אמר לבן וכה עשה. מה זה ויהפכו? זה מופיע בתנ"ך רק עוד פעם אחת. רק עוד פעם אחת, הביטוי הזה. מופיע בספר דברי הימים ב', פרק ט', על מלכת שבא. מלכת שבא באה לדבר עם שלמה, ו... היא כמובן מתפעלת ביותר מכל מה שהיא רואה. ויש שם דברים שהיא ישר מוציאה פנקס, אומרת לה, לא היא, המלכה לא רושמת שום דבר. אגב, זה מדהים, כשרוצים להבין מי זאת מלכת שבא, לפי המחקרים הארכיאולוגיים, היסטוריים, יש באמת מוצאים בכתבים המצריים שהייתה איזו תקופה שאישה שלטה, אבל זה לא רק שבא, אתיופיה והאזור, אלא על כל הנילוס העליון. זאת אומרת, היא בעצם הייתה מלכת מצרים. זאת אומרת, חצי מצרים הייתה שלה. רואים את זה לפי כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שמתארים שזאת כנראה הייתה מלכת שבא, גם מתאים לפי התקופות. ואחרי שהיא גומרת שם לראות את כל מה שהיא רואה, כתוב, ותהפוך ותלך אל ארצה. זאת אומרת, מה זה להפוך? זאת אומרת, מצב נורמלי, אדם רוצה ללכת, הוא מסתובב והולך. ולהפוך, כאילו הולך הפוך, ככה, ככה, ככה. נכון? זה ללכת הפוך. כמו שיוצאים מארון קודש, מבית כנסת, בכותל, יש אנשים שככה יוצאים מהרחבה, ככה הולכים רוורס. בענווה, בהלם. כל פעם שאדם עוזב מקום בהלם, ככה הולך. כאילו, רק שלא ישפוך עלינו עכשיו את הסיר עם התבשיל שהוא בישל, הגוזזים שלו. שוגע. הם בהלם. הם לא ציפו לכזה דבר. בחלומות הכי שחורים הם לא חשבו שזאת תהיה התגובה של נבל. ויהפכו, וילכו. ויהפכו, וילכו. בסדר? כמו שהיא, מלכת שבא, חזרה בהלם, היא לא ציפתה שזה מה שהיא תראה. אז היא בעצם... או אפשר להגיד עוד הסבר, שגם הוא מתקבל על הדעת, שאדם נהפך, זה כבר שהוא בעצם לא רוצה ללכת. מלכת שבא בעצם לא רוצה ללכת, אבל אין ברירה, היא צריכה לחזור לנהל את המדינה. יש לה מדינה לנהל. אז, ותהפוך, זאת אומרת, היא לא רוצה, היא רוצה להישאר פה, אבל היא מאלצת את עצמה ללכת. גם פה, הם בעצם לא רוצים ללכת, הם באו בשביל למלא את השליחות שלהם, אבל אין להם ברירה, כאילו הם לא יקבלו כלום. אז הם הפכו, נהפכו לדרכם. הם לא הלכו לדרכם, כי הם רצו להישאר פה, הם רצו לבוא עם משהו, והם באים בידיים ריקות. כן. כן, 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 הפוך, בדיוק. אז גם אצל מכת שבא אפשר להגיד ככה, בדיוק. היא באה לצפות לפגוש מלך, פרטנר לנועלי שלטון ומסדר תקין, והיא פתאום גילתה שזה בכלל לא בליגה שלה, משהו אחר לגמרי. אגב, זה מאוד מעניין שם, אם כבר הזכרנו את מלכת שבא, אז מה זה לא בליגה שלה? כאילו, כתוב שם, וזה כבר במלכים כתוב, והסיפור שהיא באה במלכים, שהיא... היא רואה את מלבושה, ואת מאכליו אשר יאכל, ואת כיסו אשר יושב עליו, ואת מלבוש עבדיו, את כל הנהלים שהוא עושה, והכל היא אומרת לסגן שלה, תרשום, תרשום, אקווריום מתחת לכיסא, מצא חן בעיניי. האריות מסתובבים, צעצוע, סבבה. הכל היא רואה, והכל היא מעתיקה, אין בעיה, לא מה לא. מה שטוב למלך אחד, טוב לחמישה. בסוף כתוב שם כך, ואת עלייתו, אשר יעלה בה בית השם, ולא היה בה רוח עוד. ככה, כבר לא יכולה לשאת את זה, היא אומרת, תרשום, מה תרשום? איך כל הממלכה לא נגמרת בממלכה? זה לא הכל בשביל עצמנו, של המלך, של השלטון, טובת העם, הכל מוליך לשם, הכל מוליך לשם שמיים. זה אין לה, זה בלתי אפשרי. אי אפשר לחכות את זה, זה האורגינל. אז אפשר רק לנהור לזה. ונהרו אליו כל גויים, ואמרו לכו נעלה אל הר השם, לבית אלוהי יעקב. זאת אומרת, זה, אם כבר מלכת שבא הזכרנו, אז הנה, אמרנו. ופה, ויהפכו נערי דוד, מכל ההסברים שאמרנו, הם בהלם מוחלט. ויומר דוד לאנשיו, הם הגיעו וסיפרו מה שהם שמעו, והנה הג'ינג'י מגלה את אופיו האמיתי. מתחת למעטה, הילד טוב כבשה תמימה דוד המלך, פתאום יוצא זאב מסוכן. חד שיניים. ויומר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו. ויחגרו איש את חרבו. דוד אומר, הם עושים. ויחגור גם דוד את חרבו. ויעלו, שימו לב שזה כאילו מתואר בצורה מדורגת. כן? דוד אומר להם לחגור, הם חוגרים וגם דוד חוגר. הגמרא דורשת את זה, שהוא עושה להם משפט בעצם, הוא מפעיל פה איזה מערכת משפט. ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. זאת אומרת, לפי זה מצויר, כאילו הוא הולך עכשיו למלחמה. דוד יוצא להילחם נגד האיש הזה. וזה לא מובן. תראו אגב איך התנך קופץ מתמונה לתמונה. עוזבת רגע המצלמה את דוד ואנשיו, וחוזרת לבית נבל, מתמקדת בנערים ובאביגיל. ולאביגיל יש את נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר. מלאכים זה לא סתם שליחים. באמת כך הוא רואה אותם, מלאכים. מלאכים שומרים, המלאך הגואל אותי מכל רע. הם המלאכים הגואלים אותנו מכל רע, תדעי זאת, הוא אומר לה. לברך את אדוננו, ויעת בהם. תראו איך אדריה מתאר את מה שעשה נבל לנערים של דוד. ויעת, לשון עית, שיורד על איזה ארנבת מסכנה. ויעת בהם. ואנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה. אנחנו הלכנו איתם, הם לא באו אלינו, אנחנו התלווינו אליהם. חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם. זאת אומרת, הם עשו שם כל מיני דברים, השמירה הייתה אפקטיבית. אם דוד היה להם כחומה, זאת אומרת שכמה ראשים קבלו את נחת זרועו של דוד, כדי שהכבשים של נבל ילחכו עשב בביתך. כל ימי היותנו עמם רואים הצון. שימו לב שכל הזמן אנחנו היינו איתם, נצמדנו אליהם, אנשים כאלה טובים. ואתה דעי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה על אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. הם כבר מבינים אם יש להם עסק, אין מה להגיד לו, תשמע. גם דוד אמר, תשאל את הנערים, תחקור, שום דבר לא מעניין אותו כלום. בן בליעל מלדבר אליו. אטום, מוחלט. ומה הסכנה הגדולה? אני לא חושב שהם העריכו מה דוד הולך לעשות. אלא הכוונה, הם יעזבו אותנו. אם יעזבו אותנו, אנחנו נהיה למרמס, שודדים ישדדו אותנו. לא כדאי. לא כלכלי. טעות לא לשלם לשומרים. הם שמרו עלינו כחומה. זה גם מזכיר את יעקב אבינו, נכון? שהוא שמר על הצון של לבן. ותמהר אביגיל ותיקח 200 לחם, 2 נבלי יין, ו5 צון עשויות, ו5 שאים קלי, ו100 צימוקים, ו200 דבלים, ותשם על החמורים. ותאמר לנעריה, אגב שימו לב שיש לה נערים, והיא אישה עצמאית, היא עושה מה שהיא רוצה, לוקחת רכוש וציוד, מה שדוד בעצם ביקש, אולי אפילו עוד יותר, דוד היה מסתפק בחצי, אם נבל היה נותן לו, הוא אומר תודה גם על שליש מזה. אבל היא נותנת כי היא רוצה עכשיו, היא מבינה, זה כמו יעקב אבינו שהולך לפגוש את עשיו, נכון? ממש מזכיר, תכף תראו, ממש מזכירה איך כמו המפגש של יעקב עם עשיו. קודם כל מתנה, נערים שהולכים לפניה, ודוד אדמוני עם יפה עיניים. העיניים פה לא כל כך... יעקב ועשיו, מה אמרתי? דוד הוא עשיו, כן. כמו יעקב מול לבן, דוד מול נבל, אותם אותיות, לבן נבל. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם באה, ולאישה נבל לא הגידה. היא לא אמרה לו כלום. והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. זאת אומרת, היא יורדת ממעון, הם יורדים מאיזה מקום שהם היו במדבר, ונפגשים באיזה ודי ככה, בדיוק. היא יורדת מפה, הם יורדים מפה, נפגשים בדרך. ודוד אמר, שוב המצלמה עכשיו עוברת לדוד, ודוד אמר בדרך שהוא הלך, ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד בי כל אשר לא מאומה, וישב לי רעת החטובה. זאת אומרת, מבינים שכאן מכאן רואים, אגב, כמו שהנערים העידו לאביגיל, שכנראה גם היה הסכם. אם דוד אומר לו, בנך דוד, אז כנראה שנבל יזם את, את כל העניין הזה. אבל אין שום בעיה, בוא תשמור לי על הצון. תקבל, נשלם לך. ועכשיו כשהוא בא לבקש את הכסף, הוא אומר, לא מכיר אותך בכלל, מי אתה? כן, ועוד יותר מזה, זה נראה כמו פרוטקשן. לא יודעת מה זה פרוטקשן. את באה מאלת, שם הכל נהדר. הפושעים לא מגיעים לאלת, זה רחוק להם. יש רעננה, אפשר להסתדר שם יותר טוב. באים לאיזה בעל עסק, אומרים לו, תשמע, יש לך עסק, מה זה יפה. חבל שמישהו ישרוף אותו, אתה יודע. לא, יש פה אנשים רעים בשכונה, לא כדאי. אנחנו נשמור לך. אז הוא לא צריך לשאול הרב, מי אתם? כמה משלמים? הוא מבין מיד שזה כדאי, כי אם לא, אז אוי ואבוי. ככה זה מצטייר, לא? נכון? הרי מה בעצם מגיע לדוד? מה מגיע לו? משכורת, נכון? נו, ישמעו היושבים בקהל איזה פתרון לבוס שלא משלם. איפה ההסתדרות, איפה? בא דוד, אומר, אני אשרוף את כולו, אני אחנוק אותו, מה? זה מה שמגיע לו? ייקח דוד את האנשים שלו, לכל אחד הוא יגיד, כל אחד לוקח כבשה, 400 כבשים זה קצת יותר ממה שאפילו אביגיל הביאה לו. אתה לוקח סק, אתה קושר את נבל לעץ, שתי סתירות לחי, ואיתה במקום הרגיש, וגמרנו, הולכים. זהו. להרוג אותו, את כולם, את כל ביתו. מה? על מה? בסדר, אז הוא אמר, מי דוד ובן ישי? בסדר, זה האיש, ככה הוא מתבטא. למה דוד הולך לחלות אותו? ממש. בבקשה, בוא נקרא. ודוד אמר לשב, נכון? פסוק ב', כה יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו עד אור הבוקר משתין בקיר. הולך להרוג את כולם, כל הזכרים. אנשים הוא ישיר, כי באמת לא השמות, מה הם השמות שיש להם בעל בית כזה מנובל. אבל את כל הגברים שם הוא הולך להרוג. כמו, מזכיר את, עכשיו את בני יעקב ושכם, נכון? כל מי שעשה ברית מילה, הורגים אותו. ותרא אביגיל לדוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה ותשתחו ארצה. מזכיר את רבקה, נפלה מהגמל, אבל היא לא נפלה, היא ירדה נורמלי ונפלה על פניה, השתחווה לו. ותיפול על רגליו ותאמר בי אני אדוני אהבון, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי עמתך. אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה. כן, פעם שנייה שקוראים לו בליעל. כי נבל, כי שמו, על נבל, כי כשמו כן הוא, תראו ביטוי שנשאר סגור עד ימינו, כי שמו כן הוא, נבל שמו ונבלה אמו. אין, אישה נשואה אומרת כך על בעלה. אין מי שמכיר את בעלה יותר טוב מהאישה. היא עוד קר אותו, לא יכול, צגות הוא יכול לעשות לכולם, אבל את אשתו הוא לא יכול לרמות. נשמע לפי הכתוב שדוד ואנשיו שמרו על כל אזור הכרמל ולא רק על הצון, על צון נבל, כאילו הוא מבקש פרוטקשן. לא ברור על מה הוא מבקש להרוג את נבל, על פי איזה דין תורה יש להרוג את נבל. הנה ראית? הצופים בבית שואלים שאלות מעולות. יפה מאוד, זאת השאלה, בדיוק זאת השאלה. ותראה, כן, אז זה קראנו. אנא ישים אדוני אל ליבו, אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי שמו כן הוא נבל, שמו הוא נבלה עמו, ואני עמתך, לא ראיתי את נערי האדוני אשר שלחת. היא לוקחת את האשמה עליי, אני לא ראיתי אותם. הוא מנובל, מה אתה בכלל שלחת אליו? היית צריך לשלוח אליי. ואני מתנצלת שלא ראיתי אותם, אחרת זה הכל היה ניגר אחרת. ואתה, סנה לפשע עמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם וראה לו תמצא בך מימיך. דילגנו על פסוק, נחזור. ואתה, ואני לא ראיתי, כן? אני לא ראיתי. ואתה, אדוני, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבו ודמים, והושע ידך לך. ואתה היו כנבל אויביך והמבקשים אל אדוני רעה. ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני, סנה לפשע עמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם ורעה לא תימצא בך מימיך. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה ותוך כף הקלה. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וצבחה לנגיד על ישראל, ולא תהיה לך, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו, והיטיב אדוני לאדוני וזכרת את עמתך. היא לא אישה חכמה, טובת שכל, היא פשוט גאון, גאון שלא יאומן, גאונית. נו, אז מה השאלה? אתם לא בטור, אני התלהבתי, תבינו כל שורה שהיא עשתה פה, טכניקת הנאום שלה, ואיך היא הצליח להרגיע את דוד, ולהשמיע לדוד. אתם חושבו שזה פעם ראשונה שמאז ששמואל המליך את דוד, שגם אז הוא לא שמע מי יודע מה, אולי בניות ברמה, כשהוא היה מסתודד שם עם שמואל בסתר, הוא מעולם לא שמע דיבורים שמדברים אליו. האנשים שסביבו, רק להיות חולה מהם. יש תיאורים איך הוא צריך למנוע אותם מלהרוג את שאול במערה, וכל המרדפים איתם, וכל מה שהם מדברים, והמחשבות שלהם, והתסכולים שלהם, וכל מה שעובר עליהם. ופה יש אישה שהיא מדברת איתו בשפה שהוא מבין. אומרת לו דברי עומק. כמה חכמה? את מורה הנבוכים של הרמב״ם ידע בעל פה. איך אני יודע? כי אומרת לו, חי השם וחי אדוני. זאת אומרת, היא יודעת מה ההבדל בין חיים של אדם לעומת מקור החיים. אי אפשר להגיד, חי השם וחי דוד. לא. החיים של דוד זה בסמיכות. אומר הרמב״ם, לעולם, גם בשמונה פרקים, גם במורה נבוכים, לעולם לא תמצאו את צמד המילים חי השם. כי החיים והשם זה לא שני דברים. אצל בני אדם, החיים ואני, והשכל, והתודעה, והידיעה, והרצון, זה שני דברים. ואצל הקדוש ברוך הוא, דבר אחד הוא. החיים זה הוא. הוא מקור החיים והחיים שלו. רואים שהיא מבינה את זה, א' ב' של אמונה, בסיס האמונה נעוץ בה, וגם יודעת להגיד את זה, ובזה להרגיע, כי כשאדם כועס, כל הכועס, הוא משבר כלים בחמתו, כאילו עבד עבודה זרה, ודוד הולך לשבר כלים בחמתו, אז היא מזכירה לו, מי האלוקים פה? יש אלוקים, אל תרתח, ולא תחתה, בסדר? מה זה דוד כועס? מה זה כועס? אש, בוערת. זה אותו שאלה. זאת שאלת השאלות. האם פעולתו של דוד מפני שהוא חמום מוח? אדמוני? נכון? רואים פה את עשיו הרשע? נכון? אז זה שמואל נבהל כשהוא ראה אותו ככה מרחוק. ומצד שני, תראי באיזה קלות, באיזה תבונה, אביגיל מצליחה להפוך את הכיוון. אז הוא אומר לה, ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי. אתם רואים שדוד ראה כמוני, איזה גאון הוא פוגש? וברך עליה, ברוך השם ששלח אותך לקראתי. ואמא היה אומר, פיך אישה, מה את עושה פה? זה לא המקום שלך פה, תשביר בבית. הדרת נשים. איזה אסון היה קורה לעם ישראל, אם הייתה הדרת נשים בימי התנך. וברוך טעמך, וברוכה, תראו כמה מילים, הוא אומר, ברוך, ברוכה, ברוכה, ברוכה שתי, ברוכתי. אשר שקיליתני היום הזה מבוא בדמים, והושע ידי לי. הצלת אותי. ואולם חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרה אותך. חנס דוד בן הגפת, זה היה הכרה מאמץ, אנחנו אומרים, איזה אוויל הייתי. הייתי עוד הורג גם אותך. כי לולי מיהרת ותבואת לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר משתים בקיר. ויקח דוד מידע את כל אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי וקולך, ועשה פנייך. ותבוא אביגיל לנבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך. ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד. פורים, אה? שכח את הכל. עשה פורים בראש השנה. לפי חזל זה הראש השנה. מצא לו זמן להשתקר. ואלב נבל טוב עליו, הוא שיקור עד מאוד, ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. והיא בבוקר בצאת היין מנבל, כי אם הייתה אומרת לו שהיה שיקור, אז הוא היה אומר לה, סבבה, טוב מאוד, למה לא? תני לו עוד, שיקור, עליז. ואחרי שיצא ממנו היין, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, תדע לך, אתה לא רצית לתת לדוד מזכורת על מה שהוא שמר לנו על הצון. אני נתתי לו והצלתי אותך ואת כל השלל שלך מזה שדוד היה חותך את כולנו ולא היה משאיר לך פה אבן על אבן. וימות ליבו בקרבו והוא היה לאבן. אישה קטלנית. במילים היא הרגה אותו. הפכה אותו לבלוק. למה? זה האגו. וזו שאלה טובה, למה? למה הוא נהיה לאבן? זה תיאור מדהים. זה משהו פסיכולוגי. זאת אומרת, היה פה איזה משהו... בסדר? שאלת השאלות באמת, הראשונה זה התגובה של דוד. למה דוד מתנהג ככה? מה הקפיץ אותו? אז תלך, ואומר דוד, על לא שילם את משכורתי, אני אכנס בו. אקח את מה שמגיע לי, ואלך חזרה למדבר. קח את הכסף. אבי דין יש דין לנפשי. נכון, הרי שאול המלך לא ידון את דינו ולא יעשה לו דין צדק. השאלה השנייה שעולה פה מקריאת הספר והפרק, פעם ראשונה, כולל אפילו אמותינו הקדושות, שוודאי היו חכמות וטובות לב, שאישה מתוארת קודם כל על טוב שכלה, ורואים, אין ספק שזה מפגש עם גאון, אמיתי, מנתח מצב, חכם הרואה את הנולד, מה אפשר להגיד עליה? הכל. כל מילות האינטלקטואליה שאפשר לשפוך על בן אדם, עליה, קודם כל. היא כזאת חכמה, איך התחתנה עם הנבל הזה? זה יופי שיודעת לזהות, נבל הוא ונבלה אמו, אבל למה לא התחתן? תגידו, בפגישה הראשונה לא ראויים. שאלת השאלות, איך היא מתחתנת איתו? ולמה, מה אכפת לנבל לתת לו? כאילו, מה? מאיפה הרוע הזה? כן. זה את הגאונות שלה. היא אומרת לו, שים לב שקודם כל היא יודעת שדוד יהיה המלך. היא יודעת שדוד יהיה המלך. היא אומרת, ושכשם מצווה אותך להיות לנגיד על עמו, לא תהיה זאת לך לפוקה. איך היא יודעת שדוד יהיה המלך? אביגיל, אחת משבע נביאות. אבל היא מגיעה, יש אנשים שחושבים שעם סחמר ועצבח נבי. משפט יפה של הרמב״ם. אדם הולך לישון חמור, יקום בבוקר נביא. נכון? זה כאילו ברמיזה קלה שהרמב״ם רומז על כל מיני אנשים שמייחסים לעצמם נבואה. הולכים לישון חמורים וקמים נביאים. אז אתה מבין שהיא, אחת משבע נביאות, היא מתוך חוכמתה שפה עליה רוח הנבואה. היא רואה. היא רואה ממש. מה שמואל הרואה, אף אביגיל רואה. היא רואה. היא גם שומעת, היא גם מבינה, ומה היא אומרת לו? לא תהיה לך זאת לפוקה? תראו את הגאונות שלה. היא אומרת לו, כשאתה תהיה מלך, עוד 100 שנה, רואה את הנולד, נכון? איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. מה יגידו הבריות, אם תהרוג את נבל? מה הם יגידו? הם יגידו, בעצם, מי היה צריך להיות המלך? נבל. אבל למה אתה זכית למלוכה? כי הרגת אותו. רצחת אותו ולקחת את המלוכה. מה, למה? זאת שאלה מעניינת. נכון? בואו נעצור פה, נמשיך שבוע הבא. נמצא המתח.